השיעור באדיבות אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם. שתהיה בעזרת השם שנה מבורכת, שנה טובה, שכולנו ניכנס ברחמים מיידים ונצא ברחמים מיידים וניפגש פה גם עוד שנה בעזרת השם. עוד שנים רבות, יישר כוח. יש אנשים שאוהבים גאדג'טים. מכירים את המושג הזה, גאדג'טים? גאדג'טים זה מכשירים אלקטרוניים שיש בהם חידושים, פטנטים, כל הסמארטפונים למיניהם, כל ה... הנה וידאו, כן, חשבתי עליך שבטח אתה מהסוג של החברה האלה, שתמיד צריכים לקנות את הפלאפון הכי חדש שיוצא לשוק. להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש גם יהודים שאוהבים מצוות שהן בבחינת גאדג'ט. מצוות נדירות שקורות לעתים רחוקות. לא מזמן, מה? כמו ברכת החמה. לא מזמן הייתי באיזשהו בית כנסת, אני רואה שם הודעה. הגבאי מזמין את הציבור להשתתף במצוות לקט שכחה ופאה. לקיים את מצוות, מישהו קיים פעם את המצוות האלו? אז הגבאי מזמין את הציבור לקיים את מצוות לקט... מה? שכחה, שכחה אנחנו מקיימים הרבה, כן. איך הוא מקיים? ביררתי, עניין אותי. כל בית הכנסת, כל הקהילה יוצאת באוטובוס לאיזה שדה חיטה, שם החקלאי מזכיר להם, לכל אחד הוא מזכיר קטע קטן מהשדה לתקופה קצרה, כל אחד לוקח מגל עם דלי, קוצר את החיטה בקטע שלו לתוך הדלי, מה שנופל החוצה הוא לקט, בצד משאירים קטע לא קוצרים זה פאה, והמוכשרים מצליחים גם לשכוח איזה עומר אחד בשדה, וזה נהיה לקט שכחה ופאה, זוכים לקיים מצווה נדירה, שלא כל אדם זוכה לקיים אותה, היום מעט מאוד אנשים מקיימים אותה.
פטר חמור,
יש קרנות של פטר חמור. יש לאדם בטבעו התלהבות מדברים חדשים. זה הטבע שלנו. זה לא רק בענייני פלאפונים, גם בענייני מצוות. יש לאדם התלהבות מיוחדת לקיים מצווה שהיא נדירה, שאין אותה כל יום. עד כדי כך, שקבעו לומר ברכת שהחיינו על מצווה הבאה מזמן לזמן. תחשבו על זה. כל המצוות בתורה הן חשובות, לא על כולם מברכים שהחיינו. מצווה שמקיימים אותה מעת לעת, נטילה דלת מינים בשבוע הבא, תקיעת שופר בשבוע שעבר. מצווה שבאה מעת לעת, חזל קבעו לברך עליה שהחיינו. למה? שופר הוא יותר חשוב מלברך על הציצית בבוקר? שתיהם מצווה דאורייתא, את שתיהם נתן הקדוש ברוך הוא. מי שמבטל את שתיהן מקבל אותו עונש, מי שעושה את שתיהן מקבל את אותו שכר. למה לא מברכים שהחיינו על הציצית בבוקר? מספרים שפעם הגיע יהודי, חסיד, את בית כנסת ליטאי בראש השנה. מסכן, נתקע באיזה עיירה בליטא, לא היה לאיפה להתפלל, בווילנה, נאלץ ללכת לבית כנסת ליטאי. והוא חסיד, שומע תקיעת שופר אחרי שנה שלמה, מתרגש, נכנס לדבקות, כולו רצינות. הרב שם היה ליטאי. לא יכל לסבול את ההתלהבות של החסיד. אמר לו, תגיד לי שבירכת אשר יצר בבוקר. אתה גם התלהבת ככה וכזה זה, זו אותה ברכה, מה ההבדל? אומר החסיד, אם הייתי מברך אשר יצר פעם בשנה, גם הייתי מתלהב. אז בדרך הטבע, דבר שהוא חידוש, דבר שהוא בא מפעם לפעם, אז יש בו התלהבות מיוחדת עד כדי כך שבירכו עליו, תקנו עליו ברכת שהחיינו. יותר מזה, חסידים נוהגים, זה כתוב אמנם כבר במשך. זוכה להגיע לזה, נכון? אבל זה כל שנה, נכון? והגיענו, אתה צודק. יותר מזה, יש הנהגה שהיא לא כל כך ידועה, אבל פה בבית כנסת כולם יודעים אותה. חסידים לא אוכלים לפני מצווה כזאת. מצווה שבאה מזמן לזמן, תקיעת שופר, דלת מינים, לא אוכלים עד שמקיימים את המצווה הזאת. כן, פה בחב"ד מסיימים תקיעת שופר באחת, שתיים בצהריים, עד שתיים בצהריים לא אוכלים, ואם יומיים ראש השנה תקיעת שופר, אז יומיים ככה, נטילה דלת מינים. יש אנשים שנוהגים את זה גם לפני שעושים ברית לילד, לפני שעושים פדיון הבן, לפעמים ברית זה בחמש בערב, פדיון הבן בחמש בערב לפעמים. חתונה, אז צמים בגלל החתן וכלה, זה עניין אחר, שמתכפר להם עוונותיהם. אבל מצוות שבאות מזמן לזמן, יש חביבות מיוחדת ונוהגים בהם מנהג מיוחד. מה הם שתי המצוות הכי נדירות? שחלות באמת, צריכים אריכות ימים בשביל לזכות לקיים אותה. סתם הזכרת את ברכת החמה. ברכת החמה זה לא מצווה דאורייתא. יש אבל מצווה שכתובה בתורה, שהיא המצווה הכי נדירה בתורה. ואנחנו בעזרת השם שמשיח יבוא, נזכה לקיים אותה הערב בעוד שבוע. יום שני בעוד שבוע, מוצאי החג הראשון של סוכות, נזכה לקיים את מצוות הקהל. מצוות הקהל זה ההתכנסות הכי גדולה בהיסטוריה של עם ישראל. ההתכנסות היחידה שכל עם ישראל חייב לבוא אליה, אנשים, נשים וטף, גם תינוקות בסל קלים בעגלות, צריכים לעלות לקור הירושלמי חג הסוכות, להשתתף במעמד הקהל. זו המצווה אחת לפני האחרונה בתורה. שתי המצוות האחרונות בתורה, פרשת וילך, משה נפרד מעם ישראל עם אותו עניין, מצווה של שימור ההתלהבות והאהבה לספר התורה. המצווה האחרונה זה כתיבת ספר תורה, כמו שנראה, לפניה מצוות הקהל. זאת מצווה נדירה שחלה אחת לשבע שנים, במוצאי שנת השמיטה, בחג הסוכות של מוצאי שנת השמיטה, כמו השנה בדיוק, מוצאי החג הראשון, כל עם ישראל, אנשים, נשים וטף, אפילו מי שלא היה עולה לרגל, כי היה עסוק, כי היה רחוק לו, מצוות הקהל, מצווה דאורייתא, לעלות לירושלים עם האישה, עם הילדים, כולם כולם, להצטופף ברחבה של בית המקדש, ברחבה של הר הבית, והמלך היה עומד וקורא כמה פרשיות נבחרות בתורה. זה היה מעמד מאוד מאוד מרומם לחזק את הקשר של עם ישראל לתורה, את ההתלהבות של עם ישראל לתורה, כמו שנראה. אז היום אנחנו רוצים לדבר על שתי המצוות האלו. מצוות כתיבת ספר תורה, מעניין, למישהו פה יש ספר תורה בבית? ננסה להבין, זאת מצווה דאורייתא, המצווה האחרונה בתורה, כתבו לכם את השירה הזאת. ננסה להבין למה לי לפחות אין ספר תורה בבית. בדרך כלל אדם לא יודע את יום מותו. הגמרא אומרת שבעה דברים מכוסים מהאדם, האדם לא יודע איפה הוא יתפרנס, כמה הוא מתכנן, עובד עבודות, אין לו מושג מי יקבל אותו, מי יזרוק אותו, הוא מתגלגל במהלך החיים כל כך הרבה מקומות. אחד הדברים, אדם לא יודע מאיפה הוא יתפרנס. עוד דבר אומרת הגמרא, לא יודע את יום מותו. כמה שאדם מתכנן, לא ידע מתי ימות. איך אנחנו יודעים? דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, עודייני השם קיצי ומידת ימי מהי, ביקש מהקדוש ברוך הוא לדעת באיזה יום הוא ימות, למה? להיות מוכן, אם ידע מתי ימות, אז הוא שנה קודם, יעשה תשובה, ילבש לבנים, ויעטוף לבנים, יתנהג, יגיד תהילים כל היום, ילמד כל היום, יתכונן ליום המוות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא מגלים לאדם את יום מותו. זה כלל. בכל זאת היה אדם אחד שידע מתי הוא ימות. משה רבינו. וילך משה, קראנו בשבת, משה רבנו יוצא, הולך לעם ישראל, אוסף אותם, ואומר להם, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. זהו, זה היום האחרון שלי בעולם, עד סוף היום אני לא אהיה כאן. איך משה ידע מתי ימות? הרי לא מגלים לאנשים מתי ימותו. אומר רש"י, אמר את זה מסברה. אותו יום היה יום ההולדת ה-120 שלו. אז הוא ידע, בטח הקדוש ברוך הוא ימלא את ימיים מיום ליום, אז עד סוף היום אני לא אהיה כאן. אתם יודעים, להבדיל, מה מאחלים לאדם ביום ההולדת ה-120 שלו? שיהיה לך יום טוב, כן, שתעבור את היום הזה בשלום. אז משה רבינו יודע שיש לו יום אחרון בעולם הזה, אז הוא אומר לעם ישראל, היות שהיום שבעה באדר, היום נולדתי לפני 120 שנה, אז אני יודע שהיום עד סוף היום אני כבר לא אהיה כאן. אז הוא הולך, וילך משה, הולך להיפרד מעם ישראל. אגב, ראיתי וורד נפלא של האדמור מקוסק שאומר, חריף מאוד כדרכו, למה וילך משה? המקום היחיד שמשה הולך אליהם, היום האחרון של משה בעולם, הם לא באים אליו? הוא צריך לרדוף אחריהם? אומר וורט נפלא, רק חסיד יכול להגיד כזה וורט. אומר, עם ישראל ברח ממשה רבינו לא להיפגש איתו. כי עם ישראל קיבל כבר 611 מצוות. אז הבין שזהו, זה הימים האחרונים של משה, לא ידע בדיוק מתי, אבל הבין שזה הימים האחרונים של משה. אז הם נזהרו לא להיפגש בו, כדי שלא ייתן להם את המצוות האחרונות, ועד יסיים את השליחות שלו בעולם וימות. אז איפה שהוא היה הולך, הם הלכו למקום אחר. משה רבינו אבל יודע שהשליחות שלו מסתיימת בעולם, אז וילך משה. הוא הולך אליהם ואוסף אותם ומכריח אותם לשמוע את המצוות האחרונות. או שאומר להם, יש לי יום הולדת היום, יום הולדת 120, אז זהו, זה היום האחרון שלי בעולם. ואז הוא מוציא מתנה. במקום לקבל מתנה ביום הולדת, הוא נותן להם מתנה. נותן להם מתנה מדהימה. משה מוציא 13 ספרי תורה ונותן להם את ספר התורה. נותן לכל שבט ספר תורה אחד, ואת השבט, את הספר ה-13 נותן לשבט לוי שישימו בארון בקודש הקודשים. למה? כתוב ברמב״ם, הרמב״ם מתחיל עם זה, את ההקדמה שלו. הרמב״ם אומר, מאיפה יש לנו את ספר התורה בכלל? מאיפה זה נולד? מי כתב את זה? אולי זה חס חלילה זיוף? הגמרא, משנה אני יודע, רבי יהודה הנשיא. הגמרא, רבש. גאונים, גאונים. פוסקים, פוסקים. אבל ספר תורה, מי כתב אותו? מי המציא אותו? מאיפה יודעים? אומר הרמב״ם בפתיחה לחיבור, משה רבינו ביום אותו נתן לעם ישראל את ספר התורה. הוא בעצמו כתב את כל התורה, לכן היא נקראת תורת משה. הוא כתב את כל התורה ונתן אותה מתנה לעם ישראל כמה שעות לפני שהלך. 12 ספרים לכל אחד מהשבטים, ספר אחד זה הקוד מקור. אותו הוא שם בקודש הקודשים, למה? שאותו לא יוכלו לזייף. הרי הספרים יפלו לידי הגויים. משה ידע, היה חכם, הם יתחילו ברית חדשה, קוראן, יתחילו לשנות את התנ"ך, לזייף אותו. יש ספר אחד שבו אי אפשר לגעת. משה אומר, זה הספר מקור, זה יהיה בקודש הקודשים, בזה הם לא יוכלו לגעת. תמיד אם הם יגידו, זה התורה, מה שיש אצלנו, זה התורה, יגידו למה בבלו במוח. זה הספר מקור, זה קיבלנו ממשה, וזה אף אחד לא יכול לגעת. ואחרי שמשה נותן להם את 13 ספרים, בואו נקרא במדרש, במקור מספר אחד, כל כך יפה, מאיפה יש לנו את ספר התורה, אומר המדרש, זה המתנה שאיתה משה הלך מהעולם. הוא נתן לנו אותו ביום אותו, דברים רבה זה המקור של הרמב״ם. כיוון שידע משה שהיה לו למות באותו היום, מה עשה? מה עושה אדם ביום האחרון לחייו? אמר רבי ינאי, כתב י' ג' תורות, הוא כנראה לא כתב אותו באותו יום, הוא כנראה כבר כמה חודשים קודם כתב את הספרים, יש הרי מחלוקת, האם משה כתב פרשה פרשה, את כל הספר יחד, לא ניכנס, איך שלא יהיה, הוא כנראה בחודשים האחרונים התכונן, כתב י' ג' תורות, י' ב' לי' ב' שבטים ואחת הניח בארון, שאם יבקש לזייף דבר, יהיו מוצאים אותה בארון. אם יבוא אדם ויגיד, בספר שלי כתוב אחרת, בספר שלך כתוב אחרת, יש לנו ספר מקור, בו אף אחד לא נוגע, אפשר להסתכל בדיוק מה משה כתב, לא יהיו ספקות. אחרי שמשה נותן להם את ספר התורה, הוא מצווה אותם בשתי מצוות אחרונות, שנועדו לאהבה. שנועדו להמשיך לשמור את האהבה ואת הדבקות ואת ההתלהבות של יהודים בספר תורה. מה שאנחנו חווים פה בשמחת תורה, כמה יהודים אוהבים ומתלהבים ודבקים בספר תורה בזכות מה זה? משה נותן שתי מצוות אחרונות שכל עניינם לשמר את ההתלהבות. למה? יש בעם ישראל דבר עצום, שראוי לדבר עליו פעם בעריכות שיעור שלם, הזיכרון. אין אומה שזוכרת כמו עם ישראל. כולם מכירים את הסיפור שבן גוריון היה פעם ראשונה אצל נשיא ארצות הברית, אצל טרומן. הוא אמר לטרומן, תגיד לי, לפני 300 שנה הגיעה לפה המייפלאואר, הספינה של המאגרים. כמה אנשים היו על הספינה? מה הם אכלו? מה הם שתו? איפה? מי יודע? מי זוכר? היסטוריה. לא הקשבתי לבחינה הזאת בבגרות, לא זוכר. אומר בן גוריון, תעצור ילד יהודי ברחוב. תשאל אותו לפני 3,300 שנה, עם ישראל יצא ממצרים. תשאל אותו כמה אנשים יצאו, יגיד לך 60 ריבו. תשאל אותו מה הם אכלו, מצות. לאן הם הלכו למדבר? מי רדף אחריהם פרו? אנחנו לא זוכרים 300, אתם לא זוכרים 300 שנה. עם ישראל זוכר 3,300 שנה. לעם ישראל יש את הקטע של הזיכרון. מאיפה? משה רבינו מאוד מאוד עבד על זה. יש הרבה מצוות שכל עניינם לשמר את הזיכרון וההתלהבות. למה? עם ישראל עובר את הירדן. זה כבר הדור השני. כמה מדברים על זה היום בארץ? הדור ההוא ראה את הניסים, משה דואג. אתם ראיתם את הניסים, את יציאת מצרים, את מתן תורה. הדור שעובר לארץ, זה כמו הילדים שלנו היום בארץ. יום העצמאות כבר לא מרגש אותם, יום הזיכרון לא מרגש אותם. הם לא ייבשו ביצות, זה סיפורים של ההורים שלהם. הם לא לחמו בפדיונים, זה לא מעניין אותם כבר. אז משה רבינו קובע שתי מצוות שכל עניינם לשמר את ההתלהבות. שלא נשכח את האהבה לספר התורה, לא נשכח את הסיפורים שהיו במדבר, וזה שתי המצוות האחרונות בתורה. איתם הוא נפרד מעם ישראל ביום מותו. מצוות הקהל, שעליה נדבר בהמשך, והמצווה האחרונה, המצווה 613, המצווה התרי"ג, שחותמת את ספר התורה, היא מצוות כתיבת ספר תורה. משה עולה על רעיון גאוני, מאז ומתמיד אצל יהודים לומדים. הסמל של יהודי זה ללמוד. אומר משה, כל יהודי חייב להחזיק ספר כזה אצלו בבית. נשמע מפתיע. ספר תורה שיש בבית כנסת זו מצווה מדאורייתא, שכל יהודי עדיף יכתוב אותה בעצמו, אומר נקרא את הרמב״ם, לא יכול לכתוב בעצמו כי לא יודע, ימנה מישהו שיכתוב לו וישים ספר תורה בבית, וככה לא נשכח.
מה זה נותן?
רגע, חשבתי שאתה הולך לשאול למה אין לי, לא מה זה נותן. רגע, בואו נקרא דברים למד א', ואתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעת בבני ישראל. מה זה כתבו לי את השירה הזאת? שירת האזינו. מה זה שירת האזינו? זה השירה שמזהירה אותנו, התחלנו לקרוא את זה אתמול, לקיים את המצוות. השמיים מעידים בנו, הארץ מעידה בנו. אומר הרמב״ם, נכון כתוב בתורה שצריך לכתוב את השירה, אבל התורה מתכוונת לכתוב את כל התורה. למה אומר הרמב״ם? כי אי אפשר לכתוב שירה אחת. אתה לא יכול להוציא פרשה מתוך ספר התורה ולכתוב. אם אדם אוהב פרשה אחת, הפרשה שבה הוא נולד, אוהב אותה שתהיה אצלו בבית, רוצה לכתוב אותה על ספר. אסור להוציא פרשה אחת מתוך ספר התורה. אומר הרמב״ם, ממשה מחייב אותנו לכתוב את שירת האזינו למען תהיה לי לעד, שהיא תזהיר אותנו לקיים את המצוות. זאת אומרת שהתורה מחייבת אותנו לכתוב את כל התורה. כי אי אפשר לכתוב את שירת האזינו לבד. בואו נקרא רמב״ם הלכות ספר תורה פרק ז', מצוות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו. בלי חוכמות, יהודי צריך שבסלון יהיה לו ארון קודש, סגור, עם פרוכת, לכתוב ספר תורה שנאמר, ואתה כתבו לכם את השירה. כלומר, כתבו לכם תורה, כתוב בתורה לכתוב רק את השירה. שירה זה פרשת האזינו, פרשה הכי קצרה בתורה. איך הגעת לכתוב את כל התורה כולה? 54 פרשיות? כי הוא אומר, אם צריכים לכתוב את השירה, חייבים לכתוב את כל התורה, כי אתה לא יכול לכתוב רק את השירה. כלומר, כתבו לכם תורה שיש בשירה הזו, שירת האזינו. לפי שאין כותבים את התורה, פרשיות פרשיות. ואם כתבו בידו, הרי הוא כאילו קיבלה מהר סיני. סליחה, נקרא את זה יותר מודגש. ואם כתבו בידו, אם הוא הולך ללמוד סופר סתם, וכותב בעצמו את ספר התורה הזה, ולא קונה את זה מסופר בבני ברק, הרי הוא כאילו קיבלה מהר סיני. כאילו קיבל את התורה מהקדוש ברוך הוא. אז זאת המצווה התרי"ג, המצווה 613, שכל אחד יכתוב ספר תורה לעצמו, כדי להעיב את התורה על עם ישראל, כדי שתמיד נחיה סביב הספר. עוד רגע נדבר, אז למה אין לנו ספרים בבית? כולנו חושבים שאנחנו יהודים כשרים שהולכים לגן עדן, מסתבר שאנחנו לא מקיימים את המצווה התרי"ג, אף אחד פה לא מקיים אותה. עוד רגע נדבר למה לא מקיימים אותה היום. לפני זה, הערה גדולה. מה אמרנו, מה הרמב"ם במסך חשבון? נכון, כתוב בתורה לכתוב שירה, לא כתוב לכתוב את כל התורה. אבל אתה לא יכול לכתוב שירה לבד, זאת אומרת שצריך לכתוב את כל התורה. שואלים עליו כל המפרשים. סליחה, אולי הקדוש ברוך הוא מתכוון שנכתוב רק את שירת האזינו, את האיום הזה על עם ישראל. אי, אסור לכתוב פרשה אחת? מותר? למה, מה יש פה על משקוף? מזוזה שמה כתוב בה? שתי פרשיות מהתורה. לפעמים כשיש צורך, מוציאים מתוך התורה. ומה כתוב בתפילין? ארבע פרשיות מהתורה. כשיש צורך, מוציאים מתוך התורה פרשה אחת וכותבים, אני לא עושה את זה בשביל הכיף. אני לא עושה את זה כי אני אוהב את הפרשה הזאת כי בה נולדתי. אני עושה את זה כי זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותי. אז אולי התורה מתכוונת לכתוב רק את שירת האזינו. אז מה הרמב״ם עושה כזה עם שירת האזינו כל התורה? כולם מקשים עליו. יש הרבה תירוצים על השאלה. אז אתה אגיד את התירוץ הכי פשוט, מאוד יפה, שראיתי באיזשהו ספר. הוא אומר, זה פשוט קל וחומר. מה כתוב בשירת האזינו? שאתה חייב לקיים את כל, לדעת את כל התורה, למען תהיה לי לעד. אבל אם התורה לא תהיה כתובה, איך אני אדע לקיים אותה? פשוט הרמב״ם עשה קל וחומר. אם צריכים לכתוב את שירת האזינו, שמה כתוב בה? אזהרות לקיים את התורה. כל שכן צריך לכתוב את התורה עצמה. כי איך אני אדע לקיים אותה אם היא לא תהיה כתובה? זאת אומרת, התורה לא צריכה להגיד שצריכים לכתוב את התורה, כי זה ברור. מה התורה אומרת? דבר יותר קטן. תכתוב את האזהרה על התורה. זה חידוש. אבל לכתוב את כל התורה זה ברור. כי אם אני צריך לכתוב את האזהרות, אם אומרים, אתה צריך להקפיד לדעת חוקי הנהיגה. אז ודאי שאני צריך לדעת את חוקי הנהיגה עצמם. את זה לא צריכים להגיד לי בכלל. צריך לאיים עליי שאני יעדר בחוקי הנהיגה. אם התורה אומרת שצריך לכתוב את האזהרה על קיום התורה, בוודאי שצריכים לכתוב את התורה עצמה. את זה התורה לא צריכה לומר בכלל. אומר הכתב והקבלה, זה ספר שעוסק הרבה בדקדוק, ספר חשוב, הוא אומר כך, הוא אומר, אני בכלל לא מבין, זה ברור שחייבים לכתוב את כל התורה, אחרת איך נקיים אותה? מה נתחבטו כל כך למצוא חיוב כתיבת ספר תורה כולה? הרי הוא פשוט. גילתה לנו התורה שתכלית כתיבת השירה הזאת היא לזיכרון ההזהרה על שמירת קיום מצוות. אז אני צריך להזהיר בפירוש על כתיבת התורה עצמה. אם התורה מזהירה אותי לקיים מצוות, בטח שאני חייב לקיים אותן. בטח שאני חייב לכתוב תורה שאני יודע לקיים מצוות. אם כן, השורה התחתונה היא, הרמב״ם פוסק את זה להלכה, אף אחד לא חולק על זה, שמצוות עשה על כל איש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו, ועדיף שיכתוב אותו בעצמו ולא יקנה מסופר. אז למה אין לנו כזה ספר בבית? ולמה לאף אחד מגדולי ישראל היום אין ספר כזה בבית? אלא אם כן הוא עושה מניין והוא מתפלל שם. אבל אם הוא לא מתפלל אצלו בבית, אין לו ספר בבית. אז איך אנחנו יודעים כשרים לא מקיימים את המצווה התרי"ג שמשה אמר ביום מותו? אז יש רעיון נפלא שכתוב בראש, היה הראש הפוסק הגדול, והוא כותב ככה. הוא אומר, צריך להיכנס טעם הדקרה. צריך להיכנס לראש של התורה, לסברה של התורה. מה התורה אומרת? למה לכתוב ספר תורה? כי משה רוצה שנלמד בתורה, שנדע מה לקיים. אומר הראש, היום אי אפשר ללמוד בתורה. כשאתה לומד תורה, אתה לא יודע מה לקיים. מאיפה אתה יודע מה לקיים? מהשולחן ערוך, אתה קונה ספר של פוסק אחרון, מהדור הזה, מהדור הקודם, אתה יודע מה לקיים? לאדם יש שאלה בהלכות שבת. האם מותר לו לחבר את הטלפון דקה לפני שבת, להטעין אותו כל השבת? הוא יכול להסתכל בתורה שבכתב? בתורה שבכתב מדובר על פלאפון? מדובר על משהו? לא מדובר על שום דבר. אומר הראש, היום אין עניין לכתוב את התורה. למה? כי לא לומדים מהתורה. מתי שלמדו את התורה שבכתב עצמה? למה? כי פעם שום דבר לא היה כתוב. עד רבי יהודה הנשיא, עד המשנה, שום דבר לא היה כתוב. מה היה כתוב? רק התורה שבכתב. זה מה שהיה ללמוד. אומרת התורה, תכתוב. אבל אחרי שהתחברה המשנה, והתחברה הגמרא, והתחברו כל ספרי ההלכה, היום יהודי צריך שיהיה לו בבית ספרי ההלכה וספרי משנה וגמרא שמהם לומדים. מפה אנחנו לומדים שיהודי חייב, יהודי שרוצה לקיים את המצווה האחרונה בתורה, חייב שיהיה לו בבית ספרי הלכה, בספרי משנה, בספרי גמרא. זה לא איזה הידור של יהודים שאוהבים תורה. זאת מצוות כתיבת ספר תורה. פעם קיימו את מצוות כתיבת ספר תורה עם הספר תורה שנמצא בארון קודש. היום מקיימים אותו עם ספרים, שמירת שבת כהלכתה של הרב אוירבך, עם ספר שאתה יודע מה לעשות בשבת. או עם ספר... מה?
מי אמר להם את ההלכות?
מה זאת אומרת מי אמר להם? אז הכל עבר בעל פה. היה עובר בעל פה מסורת מדור לדור, היה אסור לכתוב.
אבל פיזית, מה הוא היה עושה?
בתורה. כי זה מה שהיה כתוב. אז היו לומדים בתורה. היו אומרים חיטת. היו לומדים חיטת. לומדים את אותו פרק של אותו יום. זה היו מעיינים בזה, אני יודע איך היו עושים. כן, כזה מה שהיה ללמוד, שום דבר לא היה כתוב, אז זה מה שהיה, למדו. בואו נקרא את הראש. אותו דבר, אבל יותר טוב מחמישה חומשי תורה שתכתוב לעצמך משנה וגמרה ופוסקים, שמהם תדע איך לקיים הלכות שבת. בואו נקרא את הראש. אומר הראש, תחילת הלכות ספר תורה. מצוות עושה, בואו נראה, זה מצוות עושה דאורייתא, מאוד חשוב. מצוות עושה לכל איש ישראל לכתוב ספר תורה לעצמו. אומר הראש, חידוש עצום. זהו בדורות הראשונים, שהיו כותבים ספר תורה ולומדים בו. אבל היום אם מישהו יוציא ספר תורה ללמוד בו, ילקו אותו ויזרקו אותו מבית הכנסת. אתה משוגע? אבל העידנה, זה בכל הפוסקים הלשון הזה, העידנה, כולם נסמכים על הראש הזה, העידנה שכותבים ספר תורה ומניחים אותו בבתי כנסיות לקרות בו ברבים, מצוות עשה על כל איש מישראל אשר ידו מסקת, לכתוב חומשי התורה ומשנה וגמרה ופירושיה, להגות בהן ובניו. גם על זה הרבי מדגדג. שפעם היו צריכים לכתוב, אבל לא צריכים לכתוב. היום יש דפוס. פעם, כשהראש כתב את זה, עוד לא היה דפוס. אבל היום יש דפוס. אז אתה קונה מה שמישהו אחר כתב. אין עניין לכתוב. העיקר שיהיה לך בבית, שתוכל ללמוד. ומשנה וגמרה ופירושיה להגות בהן ובניו. כי מצוות כתיבת התורה אומר הראש היא ללמוד בה. מה משה רצה שיהיה ספרי תורה בבית? קישוט? קישוטים זה מזוזה. ספרי תורה לא, התורה אומרת מפורש למען תהיה לי עשירה, ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם. התורה רוצה שנלמד בתורה. אבל אם אי אפשר ללמוד בספר תורה, תקנה ספרים שאתה יכול ללמוד בהם, ושאתה לומד בהם בפועל. כי מצוות כתיבת התורה היא ללמוד בה, ככתיב ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם, ולדע גמרא והפירושים ידע פירוש המצוות על בוריים. יוצא פה חידוש עצום שכמעט אין לו תקדים. יוצא פה שאנחנו מפקיעים את דברי התורה מפשוטם. התורה כתבה לכתוב תורה, אנחנו אומרים, היא לא התכוונה. היא לא התכוונה לתורה, היא התכוונה לספרים שנתפסו 3,000 שנה אחרי התורה. זה יוצא לפי הראש, שאנחנו מפקיעים את דברי התורה מפשוטם ואומרים, מבצע בית מלא ספרים. אחד החידושים של הרבי היה, הרבי היה עשרת המבצעים, דברים שהרבי עורר בהם, אחד המבצעים היה בית מלא ספרים. שבית יהודי יהיה מלא ספרים בארון, כשנכנסים הביתה, שיראו בית יהודי. מה רואים ספרים של פושקין? שיראו משנה, גמרא, שיראו שזה הבית יהודי. לא רק זה, זה לא חשוב רק בשביל הציוויון, בשביל שילדים יקבלו חינוך, גם זה דבר חשוב מאוד, אבל זה לא חשוב רק בשביל זה. חשוב גם בשביל שיהודי יקיים מצוות כתיבת ספר תורה, שיהיה לו מה ללמוד. שבת בצהריים כל כך ארוכה בקיץ, מה הוא יעשה? יקרא, לא יודע איזה סופר. אז יש לו ספר תורני בבית, הוא יכול לקרוא. אבל מה אמר... רגע, זהו. עכשיו אני רוצה לדבר בדיוק על העניין הזה. בכל זאת, הבית יוסף, מרן המחבר, לא מקבל את הדברים האלה. הוא אומר לראש, אני מאוד מכבד אותך, אני מאוד מאוד מעריך אותך, אבל איך אתה יכול להוציא את דברי התורה מפשוטה? בתורה כתוב לכתוב ספר תורה? אז איך אתה תוציא דברי התורה מפשוטה? מקשה עליו. לכן אומר הבית יוסף, שאדם צריך גם לקנות גמרא ומשנה ושולחן ערוך, הוא בעצמו כתב לשולחן ערוך, אבל גם לכתוב ספר תורה. הוא אומר, אני לא יכול לבטל דברי תורה. אם בתורה כתוב לכתוב ספר תורה, מי אתה שתבטל את הדברים? סברות, התורה התכוונה ללמוד. לא יודע מה התורה התכוונה. בתורה כתוב לכתוב ספר תורה, לפי הרמב״ם. כתבו לי את השירה הזאת כתוב. השירה הזאת היא לא התכוונה לספרים שנכתבו 3,000 שנה אחר כך. לספר התניא, זה נכתב 3,100 שנה אחרי התורה. לכן הבית יוסף אומר, לא נכון. צריך לקנות גמרא ומשנה ושולחן ערוך שאני מחבר, אבל צריך גם לכתוב ספר תורה. אז למה לא כותבים ספר תורה? אז הרבי ענה תירוץ נפלא בדיוק מה שאתה אומר. הרבי אמר, בוודאי שאנחנו כותבים ספר תורה. באיזה דרך? שאנחנו מתחברים עם הציבור. הציבור מכניס ספר תורה לבית כנסת, הספר הזה נהיה שייך לציבור. אסור, ברגע שתרמו אותו לבית כנסת, המשפחה כבר לא יכולה לקחת אותו, אלא אם כן עשו חוזה מיוחד. מה? חובה לקחת? מה זאת אומרת? אלא אם כן עשו חוזה מיוחד, אבל בסתמה זה על דעת הקהל. בסתמה כשנותנים את הספר לבית הכנסת, בוודאי אם כל הציבור כתב אותו יחד, זה על דעת הקהל. אומר הרבי, אנחנו מקיימים את כתיבת
ספר תורה לבית כנסת.
נכון? בסדר? כל עם ישראל הוא ציבור. אז אתה מחזק את מה שאני אומר. הספר שייך לציבור הזה, ברגע שהספר שייך לציבור הזה, אנחנו מקיימים את המצווה יחד. למה אומר הרבי סברה מאוד חזקה? כי היום ספר תורה הוא ספר לימוד ציבורי. מתי קוראים בתורה? כשכל הציבור יחד. זה לא ספר לימוד פרטי. אני לא יכול לבוא לפה ביום חמישי בלילה לעשות משמר. להוציא ספר תורה מהארון, לקרוא בו כל הלילה. לא. זה מלכתחיל הספר ששייך לציבור, שלומדים בו בציבור. אז במילא, הציבור יכול לקנות אותו יחד. ומי שגם זה לא מספק אותו, אז הרבי נתן עוד תקנה נפלאה. וזה בכלל טוב. הרבי תיקן תקנה של אות בספר תורה. שכל ילד יהודי, כל אדם יהודי, יהיה לו אות בספר תורה שכותבים. ומאוד מקפידים על זה, יש גוף מיוחד בכפר חב"ד, שנקרא הגוף לכתיבת ספר תורה. כל ילד יהודי שנולד, רושמים אותו, מקבל אות, מקבל תעודה מאוד יפה, זה עולה בסך הכל דולר. כל אחד מקבל ספר מאוד יפה, יש לו? יש לו אות? מקבל, תולים את זה על המיטה של הילד, זה סגולה ליראת שמיים, זה סגולה לבריאות. הספרים האלה מכניסים אותם לכותל, לבית כנסת צמח צדק, ליד הכותל. כל כמה שנים עושים הכנסה מאוד מכובדת, נגמר ספר. נקרא אות בספר, כל ילד יהודי, אות בספר התורה, אפשר לרשום שם, הרבה מאוד מאוד עשה עניין מזה, אמר שזה מוסיף לבריאות של הילדים וליראת שמיים שלהם, מקבלים תעודה מאוד יפה שבה כתוב באיזה פרשה ילד קיבל אות, באיזה פסוק, באיזה מילה, מאוד יפה, זה פשוט עוזר. אז עשו את זה, נכון? אז במילא, ככה אתה זוכה לקיים את מצוות כתיבת ספר תורה, כשאתה משתתף עם הציבור, יש לך חלק עם הציבור בכתיבה הזאת. אוקיי, זאת.
אבל
אות אחת, כן, זה אות אחת שאתה נהיה בחלק. כן. למלך הייתה עוד מצווה בפני עצמו. אתה צודק, יש מצווה מיוחדת למלך לכתוב ספר תורה, אבל זאת מצווה נוספת. יש מצווה קודם כל שכל אחד יכתוב, ולמלך יש עוד מצווה מיוחדת לכתוב ספר תורה לעצמו, שאיתו הוא יהיה כל הזמן. זה מצווה נוספת על מצוות. המצווה הזאת כבר נאמרה קודם. המצווה הזאת היא לכל למען תהיה, כתבו לי, כל אחד חייב לכתוב את השירה הזאת. סליחה? אוקיי, נסכם. אז זאת המצווה התרי"ג, איתה משה הולך מהעולם, שלכל יהודי יהיה בבית ספר תורה, בימינו אומר הראש, זה לא ספר תורה, זה משנה וגמרא ופירושיה, שככה הוא יעיב את התורה על ישראל. לפני זה משה נותן עוד מצווה מדהימה. מצווה אדירה, כמו שאמרנו, מצווה שהיא גאדג'ט. זוכים לקיים אותה פעם בשבע שנים, מצווה מאוד מיוחדת, מצוות הקל. אנחנו לא מכירים את זה היום, כי כבר 2500 שנה לא קיימו אותה, כבר מאמצע בית שני לא קיימו אותה, אבל זאת מצווה אחת לפני האחרונה, מצווה תפריש י' ב', מצווה מאוד מאוד חשובה. מוצאי חג סוכות, מוצאי חג סוכות ראשון, במוצאי השמיטה, עכשיו, כל עם ישראל עולה לירושלים, אנשים, נשים וטף. זאת הייתה ההתכנסות הכי גדולה בהיסטוריה של עם ישראל, כי אפילו טף, כמו שנראה, אפילו תינוקות, יונקי שדיים, באים עם הסלקלים, בקור הירושלמי, מוצאי חג ראשון של סוכות, מגיעים, מתאספים בחצר המקדש, היו בונים שם בעזרת נשים במה גדולה מעץ, המלך, מלך ישראל היה עולה על הבמה וקורא פרשיות נבחרות מספר דברים. מה קורה? פרשיות כאלו שמלהיבות את עם ישראל, שמוסיפות יראת שמיים. כי כל המעמד הזה, אומר הרמב"ם מילים מדהימות, נועד להזכיר את מתן תורה. כאילו לשחזר את מתן תורה כל שבע שנים. אז המלך הוא הקדוש ברוך הוא, הבמה הזאת מזכירה את הר סיני, אנחנו עם ישראל, המלך עולה על הבמה הזאת וקורא פרשיות נבחרות מספר דברים. שמע ישראל, והיה עם שמוע, תוכחות, ברכות וכללות, עשר תעשר, כמה פרשיות המשנה בסוף סוטה אומרת, כאלה פרקים שהיו מלהיבים את עם ישראל. אז זה היה המנוע. המנוע שהחזיק את האמונה ואת ההתקשרות ואת הזיכרון היהודי הבלתי נשכח, כמו שדיברנו, היה המעמד של הקל. תאר לעצמנו כמה בוכים היום שאין לצעירים, אין ערכים, ולא מתרגשים מיום העצמאות ויום הזיכרון. תארו לעצמכם שכל שבע שנים היו עושים מעמד כזה. שמכנסים את כל אזרחי המדינה, 8 מיליון איש, 7 מיליון איש, לירושלים. טוב, אני לא רוצה להשוות שם, לא יודע את מי להשוות למלך, אבל מישהו שהיה קורא את ערכי היסוד של המדינה היהודית. כמה זה היה מחבר את האנשים, כמה זה היה מכניס אותם לאווירה הזאת, לחיות הזאת. זה הפטנט של משה רבינו. הוא אומר, אם רוצים לשמר בלב הילדים את ההתלהבות, צריך לעבוד על זה. איך עובדים על זה? לסחוב את הילדים הקטנים לירושלים, בקור, ולשמוע את המלך המרומם קורא ערכי יסוד, פרשיות יסוד בתורה. כמה התלהבות זה נותן, כמה יראת שמיים זה מכניס. נקרא דברים למד א', קראנו את זה בשבת, פרשת וילך. המצווה התפריש י' ב', 612 בתורה, מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך, למה דווקא סוכות? אתה רוצה מוצאי שמיטה, תעשה מוצאי ראש השנה, כי בסוכות הייתה עלייה לרגל, אנשים במילא היו עולים לירושלים, אז היות שעם ישראל במילא עולה לירושלים, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, ופה נאמר הלשון הנפלא, הקהל את העם, האנשים, האנשים והטף וגרחה אשר בשעריך. מה זה גרחה אשר בשעריך? אנשים שלא מבינים עברית, אנשים שמגיעים, עולים חדשים מחוץ לארץ, לא מבינים, הם לא יכולים ללמוד. אומר הרמב״ם, הוא נקרא את זה, העיקר זה לא ההבנה, העיקר זה הביחד. החוויה הזאת שעומדים מיליוני אנשים ומקשיבים לקריאת התורה בלילה בחצר בית המקדש. אתה שואל שאלה מצוינת, למה לא עושים את זה? עוד רגע אני אדבר על זה. למה לא עושים את זה? הרבה מהפוסקים מדברים על זה. כי הקל את העם, האנשים והאנשים והטף וגרחה אשר בשעריך, למען ישמעו, למען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם. תקיל את כל העם, מה הרעיון? למען ישמעו, למען ילמדו, האווירה הזאת כולם ביחד. אומר הרמב״ם, תראו איזה תיאור נפלא. מביאים בימה גדולה של עץ ומעמידים אותה באמצע עזרת נשים, והמלך עולה ויושב עליה כדי שישמעו קריאתו. איך שמעו, לא היו רמקולים לפני 3,000 שנה, לא יודע איך שמעו, תחשבו מיליוני אנשים שבאים ו... שוב, כי הם לא באו לשמוע, הם באו להיות ביחד.
זה מה שראיתי, שהשכינה דיברה איתו.
השכינה דיברה איתו, אוקיי, אז היה... לא היה רמקול, היה קול רם. מאיכן הוא קורא מתחילת תחומה שאלה הדברים, עד סוף פרשת שמע ישראל, הוא מדלג לפרשת והיה עם שמוע, הוא מדלג לעשר תעשר, עד סוף הברכות והכללות. אומר הרמב״ם, חייבים להכין ליבם ולהקשיב אוזנם, לשמוע בהמה ועירה וגילה ברעדה, למה? כיום שניתנה בסיני. זה היה שחזור של מעמד הר סיני. פעם בשבע שנים היו מתאספים בירושלים, ושומעים יחד את ערכי היסוד, ומאתחילים את האהבה לקדוש ברוך הוא. לפני שאני... אתה שואל שאלה מצוינת, למה לא נוהגים היום את העקל? אני עוד רגע אומר את זה. לפני זה שתי הערות על העקל, שהמפרשים מדברים עליהם הרבה, הערות בפשט, בכל זאת מצווה נדירה שלא יוצא לדבר עליה אף פעם. שתי הערות. א', מתי העקל? מתי עושים את המעמד הזה? אם נקרא את הלשון שעכשיו קראתי בתורה, עוד פעם נמצא לשון מאוד מסובכת שאפשר ללמוד אותו לשתי פנים. בואו נתחיל עוד פעם, מובאה מספר 2. מקץ 7 שנים, מה זה מקץ 7 שנים? מוצאי 7 שנים, נכון? מוצאי השמיטה. איך התורה ממשיכה? במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות. לא, עכשיו זה לא מועד שנת השמיטה, השמיטה כבר נגמרה. עכשיו כבר מותר, מישהו שאל אותי היום, מותר לבנות סוכה על הדשא. אין בעיה, השמיטה נגמרה כבר. מותר לבנות סוכה על הפרחים. אז ממה נפשך? זה מקץ 7 שנים, במוצאי השמיטה או במועד השמיטה? באמת, אבן עזרא, אברבנאל, רוצים לחדש שהעקל היה נערך בתחילת השמיטה. בשנה שעברה, במועד שנת השמיטה, מוצאי חג הסוכות של תחילת השמיטה. למה הם אומרים? סברה, רגע, אי כתוב מקץ, אומר אבן עזרא, מה הבעיה? מקץ זה קצה. לא כתוב איזה קצה, גם מההתחלה היא קצה. מקץ זה בהתחלה, בקצה. אי, למה בשנת השמיטה? אומר אבן עזרא, אומר אברבנאל, סברה נהדרת. אומר, כי אז פנויים. יוצאים לשנת חופש, חג סוכות, כולם היו חקלאים. הם לא עבדו שנה שלמה, אין מה לעשות. אומר משה רבנו, תבואו לירושלים, נעשה חברותא, משמר, נלמד כולנו יחד כל הלילה. אומר, אבל בתחילת השמינית, איזה היגיון יש לעשות מסיבות אז? תחילת השמינית כבר החקלאים חוזרים לעבודה. הם כבר מתחילים לחבר צינורות, לבדוק נזילות, כל השנה הם לא היו פה. מתחילים לשמן את הטרקטור כבר. אז עכשיו להביא אותם לירושלים, מה היגיון? אומר, הרבה יותר היגיוני לעשות את זה בתחילת השמיטה, במועד שנת השמיטה. לכן אבן עזרא סובר שהעקל היה בתחילת השמיטה. אבל הרמב״ם לא פוסק ככה להלכה, קראנו. הרמב״ם אומר שהעקל היה כפשוטו, מקץ 7 שנים, במוצאי השמיטה. למה כתוב במועד שנת השמיטה? אז רש"י מסביר על המקום. כי עדיין אוכלים את פירות השמיטה, זה עוד נקרא שמיטה, אנחנו עדיין אוכלים את התבואה של השנה הקודמת. אבל מה ההיגיון? למה עשו באמת לפי הרמב״ם את העקל בתחילת השמינית? תחילת שמינית כבר אנשים לא מרוכזים, הם כבר חושבים על העבודה, שנה שלמה הם לא היו פה. זה כמו הרעב לחמץ במוצאי פסח. שנה שבוע שלם לא אכלת, אתה כבר משוגע. אז הם שנה שלמה לא היו בשדה, תחשבו, הם רצים לטרקטור, רצים לצינורות, רצים לטוריות, להתחיל לעבוד. עכשיו אתה מעלה אותם לירושלים. אומר הרבי, כן, זה כל הרעיון. ההקל נועד לתת להם כוח בשמינית כשחוזרים לעבודה. אין עניין, כשנחים, אין עניין, זה לא חוכמה לקיים מצוות. החוכמה היא כשחוזרים לעבודה, מתחיל לשנת השמינית, חוזרים עם כל המרץ וכל ההתלהבות של שנה שלמה חופש, אז צריכים את ההקל. אז צריכים את החיזוק. כשחוזרים חזרה, אז מגיע העקל ונותן להם את הדרייב להתחיל כמו בני אדם. ויעקב הלך לדרכו שנתחיל כמו שצריך. כי כל מה שהיהדות רוצה, זה לא יהדות של קודש, יהדות של שבת. זה לא חוכמה. להיות יהודי בשבת זה לא חוכמה. החוכמה היא שאתה חוזר לעבודה, והראש שלך כולו בתוך העסק. ואז אתה עולה לירושלים ומקבל כוח. זה יהדות. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. שנהיה יהודים בעולם הזה, לא נהיה יהודים בשמיטה. להיות יהודים בשמיטה זה לא חוכמה גדולה. אתה רחוק מענייני העסק. יצא השבת, יצאה שנת השבע, אתה חוזר חזרה לעבודה, אז אומרים לך, תעלה לירושלים, תקבל כוח, תתחיל את השנה השמינית כמו בן אדם. אני רק רוצה לספר סיפור חצי. נכון, מחכים להזדמנות הראשונה אחרי. קודם כל, אתה אומר את זה כי אתה לא נחת שנה שלמה. אחרי שנחים שנה שלמה, אתה כבר תאהב לעסק. שנה שלמה הם לא עבדו, הם כבר רוצים לחזור לטרקטור. נכון, היו צריכים להריע נער פרד, זה היה עוד שבועיים אחר כך, עד שהיו חוזרים. יותר משבועיים, שלושה שבועות. שבועיים וחצי. אוקיי, אני רק רוצה לספר סיפור בעניין הזה. הזכרתי אותו, אבל סיפור מאוד מאוד מיוחד, שמלמד הרבה. היה לרבי המערש, הרבי הרביעי לבית חב"ד, היה חסיד מאוד עשיר, אבא גינזבורג. ופעם הוא נכנס לרבי ליחידות, והרבי שואל אותו, אבא, מה נשמע? עכשיו, אצל חסידים, כשרבי שואל מה נשמע, הוא לא מתכוון לשאול בנות כמה בנות שלך. הוא מתכוון לשאול, איך הולך ביראת שמיים, מה אתה לומד, מה אתה מתפלל, איפה אתה נמצא בחיים. אז אבא אומר, ברוך השם, אני מתפלל שלוש תפילות ביום. זה גם הרבה בשביל יהודי עשיר, בעל עסק, באותם ימים, זה לא עבדו מהמשרד. הסתובבו בכל אשכנז לעשות עסקים. אז הוא מתפלל שלוש תפילות ביום, זה עניין גדול. הרבי נהיה מאוד רציני ואומר לו, תגיד לי אבא, זה התודה שלך לקדוש ברוך הוא. נתן לך הצלחה, נתן לך ברכה, מה אתה מודה לו עם שלוש תפילות? איזה צורה יש לזה? הוא נהיה מאוד רציני ויצא מהחדר. אחרי שבוע חזר לרבי ואמר, רבי, אני החלטתי שאני מוכר את כל העסק שלי. את ה... לוקח בחור, חברותה, ללמוד איתו אברך, ללמוד איתו חברותה כל היום וכל הלילה, מוכר את העסק ואת הצדקה, בעזרת השם, אחרי מותי, כל הכסף יהיה בקופה, בקרן, אחרי מותי, אני אתן את, את הכסף לצדקה. אז הרב אמר לו, לא, קודם כל ביחס לצדקה, הצדקה אפשר לתת מחיים, לא צריך לחכות לאחרי המוות. זה א', דבר שני, ויד חמה, זה דבר ראשון, כן. דבר שני, בקשר לעניין של למכור את העסק, מה פתאום? הרב אמר לו, הקדוש ברוך הוא נותן לך הצלחה. זה מראה שזה העניין שלך. שאתה יכול להועיל בזה, אז למה לאבד את הכישרון? למה להפסיק את זה? בשום אופן לא. אתה רוצה להיות קדוש? אז אומר הרב, יש לי בשבילך רעיון יותר פשוט, אבל את זה אף אחד לא רוצה לעשות. אתה עושה עסקים עם גויים, עם גויות, עם כל מיני כאלה. אחרי שמסיימים את העסק, חותמים את החוזה, אז מתחילים לפטפט. מה נשמע? מאיפה אתה? מאיפה את? מתחילים לבלבל במוח. אומר הרבי, על הזמן הזה תוותר. תחזיק בכיס איזה ספר משניות קטן. ובזמן הזה של הפטפוטים בין העסקים, אז תלמד. וככה תרוויח את שני הדברים. גם יהיה שנה שמינית וגם יהיה אקל. גם אתה תהיה בתוך העסק וגם תתרומם מעל העסק. יראו את ההבדל בינך לבין כולם. אבל למכור את העסק ולשבת בבית כנסת זה חוכמה גדולה. אומר הרבי, בענייננו, להגיד שבשנת השמיטה היהודים עולים לירושלים זאת חוכמה, אף אחד לא צריך את זה, הם במילא שובתים, הם במילא מונחים בענייני תורה. מתחילה השמינית, חוזרים לעבודה. אז אומרת לנו התורה, תעלו לירושלים, תקבלו כוח להמשיך בעבודה, אבל לעבוד כמו יהודים, לחיות בעולם הזה, אבל כמו שצריך. נקרא את הקטע האחרון במובן מספר 2, ניקוטי שיחות חלק חבדה לדמוד 200 ואילך. התוכן של מצוות הקל הוא לקחת את ההתעוררות הרוחנית של השמיטה אל השנים הבאות, שבהן חוזרים אל עבודת האדמה. היהדות לא מאמינה ביהודים של שבת, ביהודים שמתנתקים מהעולם, זאת לא חוכמה. צריך להיות יהודי של חול, יהודי שבימי החול עובד את הקדוש ברוך הוא. ולכן מעמד העקל היה דווקא בתחילת השנה השמינית, כהכנה לחזרה אל העבודה. עוד הערה אחת, אני אומר אותה בקצרה, חידוש עצום של עקל, יש פה אפילו ילד אחד, נוגע לילדים. בעקל יש חידוש שאינו קיים בשום מצווה בתורה, שצריך להביא ילדים. התורה לא מצווה אותנו לחנך את הילדים. זה מדהים, מצווה אחת כתוב, והגעת לבנך לספר את יציאת מצרים. מעבר לזה, לסיפור הזה של המורשת של יציאת מצרים, התורה לא מצווה אותנו לחנך ילדים. תעברו על כל התורה, לא תמצאו. כולנו סוחבים את הילד לבית כנסת ומקיים דם שיקשיב למלמד וידע מה שהוא כותב. זאת תקנה דרבנן. התורה בשום מקום, התורה אמרה שבבר מצווה. למדו את זה ברמזים, המילה בר מצווה לא כתובה בתורה, למדו, לקחו איש חרבו משמעון ולוי. בבר מצווה יהודים חויב להניח תפילין. איך יניח תפילין? אבא יבוא איתו לבית כנסת ביום הבר מצווה, ילמד אותו להניח תפילין. לא כתוב שבגיל 3 חסכוב ילד לבית כנסת, שיענה אמן. אין בתורה דבר כזה, מצוות חינוך לא קיימת בתורה. באו חזל והוסיפו מצוות חינוך. אמרו לו, ילד שבגיל 13 יבוא פעם ראשונה לבית כנסת, יראה כמו ישמעאל שעשו לו ברית בגיל 13. בגיל 14 הוא כבר לא יהיה כאן. אם אתה רוצה שילד בגיל 13 יבוא לבית כנסת, אתה צריך בגיל 13 ימים להביא אותו לבית כנסת. צריך שהוא יחיה פה, שהוא יוולד כאן, שהוא ינשום כאן. זאת תקנה של חז"ל. התורה לא מצווה את זה. זה מצוות חינוך דרבנן. כלומר, זה כן מביא, זה סימן שם נ"ג. בניו לא כתוב שזה תינוקיו. בניו זה ילדיו הגדולים. ישמעאל היה בן 13. איפה המצווה היחידה שהתורה אומרת להביא ילדים? אקל. ולא רק ילדים, איך הלשון של התורה? תף. תף, אומרים המפרשים, עוד רגע נוכיח את זה מהגמרא, קטני קטנים. אפילו ילדים, לא רק אחר כך כתובו בניהם, טף זה פחות מבניהם, טף זה תינוק בגיל 8 ימים, לסחוב אותו עם הסלקה לקור במוצאי חג הסוכות הירושלמי, להביא אותו להשתתף באקל. אומר הרבי, מכאן הוכחה שילד אפילו פחות משמונה ימים, בין שנה, שנתיים, הוא קולט. זה משפיע עליו, העובדה הזאת שהוא היה בין אנשים. חינוך מתחיל מגיל 0. חינוך לא מתחיל בגיל 12, גם לא בגיל 13. חינוך לא מתחיל כשילד קולט, הרבה הורים אומרים, בגן, אני אלך לגן חילוני. בבית ספר, הוא כבר מבין, אני אלך לבית ספר דתי. אין דבר כזה. חינוך מתחיל מהיום שילד חי, כל דבר שהוא כונס, נכנס בבתת מודע, אומר הרבי, הוכחה מיקל, צריך להביא אפילו קטני קטנים. והגמרא מספרת בעניין הזה סיפור נפלא. קרא את זה מבפנים, זה הגמרא הכי מפורסמת לגבי הקל, המקור של הקל. היה את הסיפור הגדול, הזכרנו אותו פעם, המחלוקת הגדולה ביבנה. המחלוקת, הפיצוץ הגדול בסנהדרין ביבנה. יום אחד באו עדים, בערב ראש השנה, והעידו שראו את הירח. רבן גמליאל שהיה נשיא הסנהדרין חקר אותם, קיבל את העדים. רבי יהושע בדק אותם עוד פעם, אמר רבן גמליאל הם עבדו עליך. הם שני צדוקים, לא ראו את הירח, בלבול מוח, ראש חודש הוא מחר, הוא לא היום. טוב, תגידו שהתווכחו, מה אכפת לנו? לא, עוד 10 ימים יום כיפור. מתי עושים יום כיפור? היום, לפי החשבון של רבן גמליאל, או מחר, לפי החשבון של רבי יהושע. כל עם ישראל יתפצל לשניים. חלק ילכו, יעשו יום כיפור לפי זה, חלק יחללו את היום הקדוש, יעשו יום כיפור לפי זה, והיום יניחו תפילין. נהייתה מחלוקת עצומה בעם ישראל. מה לעשות? מלאך רבי יהושע לרבי עקיבא, התייעץ איתו, עכשיו רבן גמליאל, שמאוד מאוד חיזק את מוסד הנשיאות, אמר לרבי יהושע, תשמע רבי יהושע, כמה שאתה גדול, רבי יהושע בן חנניה, מכבד אותך מאוד, אני גוזר עליך שתבוא אצלי, ביבנה, במקלך ובנעלך, ביום הכיפורים שחל לפי חשבונך. ביום הכיפורים מחר שיחול לפי החשבון שלך, אתה בא אצלי ביבנה, עם נעליים, רגילות לא של יום כיפור, עם המקל, מטלטל מחוץ לתחום שבת, גם לתוך תחום שבת אסור לטלטל, גם תחום שבת יש פה ללכת ליבנה. כולם יראו קבל עם ועדה שאתה קיבלת את עמדת הסנהדרין. אין דעות יחיד בעם ישראל. יש עמדת הרוב ואותה אתה תקבל. רבי יהושע לא יודע מה לעשות. מצד אחד הוא מרגיש, הוא בטוח, שעבדו על רבן גמליאל. שהוא היה עייף, הוא לא בדק את העדים כמו שצריך. ברור לו שעבדו עליו. מצד שני, נשיא הסנהדרין גוזר. האם הוא צריך ללכת עם העמדה האישית שלו שמבחינתו היא האמת, או לקבל את עמדת הרוב, אפילו שהיא השקר, לטעמו. הלך לרבי עקיבא, אמר לו, מה כתוב בתורה? שתקדשו את החודש, אותם, כן? איך זה הלשון שם? אותם, החודש הזה, לא, אותם אפילו שוגגים, אפילו מזידים, אתם מקדשים את החודש. לא הקדוש ברוך הוא מקדש, עם ישראל מקדש. גם אם עם ישראל טעה, לעם ישראל יש כוח גם לטעות. הקדוש ברוך הוא מקבל את עמדת הרוב, גם אם הוא טעה, זאת עמדת הרוב. שתקראו אותם במועדם, יש הרכוח. שתקראו אותם במועדם, אותם קוראים את זה אתם, כי זה כתוב בלי וב, אתם. עם ישראל יכול לטעות. הקדוש ברוך הוא מקבל גם את הטעויות שלנו. רבי יהושע הלך לרבן גמליאל וקיבל את הפסיקה שלו. אבל להיות שהוא ביזה את רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע היה אדם, איך הגמרא אומרת עליו, אשרי יולדתו. אחד חכם בכל ההיסטוריה שאמרו עליו, אשרי האמא שהרתה אותו. למה? היא הביאה אותו כבר כשהיה תינוק בעריסה, היא הביאה אותו לבית המדרש שיצמח שם בין החכמים. הוא כבר מגיל שנתיים, גיל שנה, זה היה מעון יום שלו. לא שלחו אותו למעון יום בחב"ד, שלחו אותו בישיבה ביבנה. בסנהדרין, שם היה מעון יום, שם הוא צמח בין החכמים. אמרו אשרי יולדתו שבזכותה הוא גדל לכזה מקום גדול. אז לבזות ככה את רבי יהושע, הלכו נידו את רבן גמליאל, לא נידו, סליחה, הרחיקו, הדיחו את רבן גמליאל מהנשיאות. למרות שהוא היה דורי דורות של נשיאים עד הלל הזקן, הדיחו אותו, אמרו הוא נוהג שלא בכבוד, הוא מנצל את העוצמה שלו. אחר כך החזיר, מינו את רבי אליעזר בן עזריה לצידו, אחר כך החזירו את רבן גמליאל, ושניהם היו עובדים יחד. שבת אחת הוא דורש, מה? רוטציה, שבת אחת רבן גמליאל דורש, שבת אחת רבי אליעזר בן עזריה דורש. חלף זמן, כנראה שרבי יהושע כבר לא היה בא לישיבה, כבר לא היה נעים לו כל מה שקרה, ואז שני תלמידי חכמים צעירים באים לבקר אותו, הוא שואל אותם מה דיברו היום בישיבה, אז הם אומרים לו, לא היה נעים להם להגיד כי הוא כבר לא בא, ומה הם יצטטו את החברים האלה שבגדו בו, אז הם אומרים לו, רבי עזוב, תגיד אתה, אנחנו מקשיבים לך, מה אכפת לך מה דיברו שם? אז הוא אומר להם, אין דבר כזה, אין לבית המדרש בלא חידוש, באתי מהישיבה, תספרו מה דיברו. הוא אומר להם, מי דיבר היום? שבת של מי הייתה? היום היה רוטציה, שנתיים של רבי אליעזר בן עזריה, או שנתיים של רבן גמליאל? אמרו לו, היום היה רבי אליעזר בן עזריה. ומה אמר? דיבר על הכל. אמר, אני לא מבין. אנשים אני מבין, אנשים נשים בטף, אנשים באים ללמוד. יהודי צריך ללמוד תורה. נשים לא חייבות ללמוד תורה, אבל חייבות לקיים מצוות, באות לשמוע. אבל טף למה באים? בשביל מה מביאים את התינוקות האלה? אלא אמר רבי אליעזר בן עזריה, ליתן שכר למביאיהם. לתת שכר לאלה שהביאו אותם. הם תורחים, מביאים את הילד, אורזים אותו, מחתלים אותו, באים איתו עם כל הדחיפות שם, תחשוב, כל עם ישראל מגיע, לתת שכר להורים. שומע איזה רבי יהושע, מנשק אותם, מחבק אותם, אומר, כזאת מרגלית רציתם להעלים ממני? מה היה פה? הרבה מפרשים דבר עצום. מה זה ליתן שכר להורים? סתם לתת להם שכר? על זה שהם יתאמצו? שיגידו להם להביא עצים ואבנים. בשביל מה לסחוב את התינוק? לצנן אותו בקור הירושלמי, שיסחבו אבנים על הכתף, בשביל לתת להם שכר. לא, לתת שכר להורים שיהיה להם יותר קל לחנך את הילד. כי תינוק ששמע את המלך קורא 10 הדיברות, כשמע אותו שמע ישראל, זה משנה אותו. איו היה תינוק, זה נכנס לו בגנים. כולם היום יודעים שכבר בגיל שנה, שנתיים צריך לחבק את הילד, זה בונה את האמון שלו, זה נכנס לו לנפש. אומר רבי יהושע בן חנניה, איך הם מנעתם את זה ממני? למה? כי הוא אשרי יולדתו. אני הרי אמא שלי גידלה אותי בין החכמים ולכן כל כך צמחתי. עכשיו אני שומע שזה מקור מהתורה. בתורה כתוב לגבי האקל שצריך להביא אפילו תף, כי אין גיל לחינוך. חינוך מתחיל מגיל אפס. ממתי שילד מתחיל, ייתן שכר למביאיהם, כבר ההורים מקבלים שכר שיותר קל לחנך אותו. כשהוא יגדל, אפילו מי שלא מאמין במה שאמרתי, בפשטות להסביר את זה, הוא יגדל, אבא ואמא יספרו לו, היית בן חצי שנה, סחבנו אותך לירושלים, עלינו את כל הדרך עם הגמלים והסוסים, זה לא כמו היום, חודש שלם נסחבנו הלוך, חודש שלם חזור, איזו חוויה, נדחפנו אותך עם הסלקל לתוך החמישה מיליון איש בחצר של בית המקדש, זה ישפיע עליו. אומרת התורה, פה המקור בתורה שבכתב, שאין גיל לחינוך. צריך להתחיל לחנך ילד, בטח למצווה כמו אקל, של מצווה של יראת שמיים, מצווה של אהבת השם, מצווה של התלהבות, את זה צריכים לחנך את הילד בכל גיל, אם אכפת לך, אני רק אקרא את השני קטעים האלו. חגיגה ג' א' מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חיסמא שהלכו להקביל את פני רבי יהושע בפקיעין. אמר להם מה החידוש היה בבית המדרש. אמרו לו תלמידיך אנו, ממך אנו שותים. מה אכפת לך מה מדברים שם? אנחנו מקשיבים לך. אמר להם אף על פי כן. ספרו לי מי דיבר היום. אמרו לו שבת שרבי אלעזר בן עזריה הייתה. ומה דרש? הקל את העם האנשים והנשים והטף. אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, לא חייבות ללמוד, חייבות לקיים. טף למה באים? שמה סוחבים את התינוקות האלה בלילה, באמצע הלילה בירושלים? ליתן שכר למביהם. אמר להם, הרגלית טובה הייתה בידכם וביקשתם לעבדה ממני. מסביר אברבנאל, מה זה ליתן שכר למביהם? לא שיקבלו שכר שהם סחבו סלקל. כי שכר שיסחבו אבנים. למה הם צריכים לסחוב סלקל? לא. ליתן שכר, השכר הוא קלות התורך להביאם להירא את השם ולשמור מצוותיו. יהיה להם יותר קל לחנך את הילד הזה, ילד שהיה בעקל. מפני ההרגל והמנהג הקודם לבוא שמה ולשמוע את דברי התורה. מפני ההרגל, הילד יגדל. ויספרו לו, סחבנו אותך חודש לפני וחודש אחרי ונדחפנו אותך ורצינו שתשמע, זה משפיע עליו לכל החיים. פה המקור בתורה שצריך לחנך אפילו קטני קטנים. והערה אחרונה כהרגלנו, נסיים בהערה הוראה בעבודת השם שהרבי לומד מכל העניין הזה של אקל. אמרנו שלאקל צריך להביא את האנשים, אנשים והטף. בא אברהם ושואל בצדק, למה לא נעשה את זה היום? הרי הרבה מצוות, אני עכשיו יעמיק את השאלה שלך בלמדנות, הרי הרבה מצוות עושים זכר למקדש, נכון? ספירת העומר, אין לנו עומר, עושים זכר למקדש, אומרים עומר בלי עומר, נכון? כורך בליל שבועות, עושים זכר למקדש, אין לנו בשר, אז עושים את זה רק את הסנדוויץ' בלי הסטייק, בלי הבשר בפנים, נכון? בלי הצלי הזה, עושים זכר למקדש כהלל, למה לא נעשה זכר לאקל? אז הרבי אומר רעיון עצום, אם נעשה זכר לאקל זה כבר יהיה האקל. מה זה האקל? האקל זה להתקהל כל עם ישראל והמלך יעמוד ויקרא. אם נעשה כמו ההצעה של דוד, שנאסוף את כל עם ישראל לירושלים, וביבי יעלה על הבמה ויקרא את התורה, אז זה כבר יהיה אקל. כי המלך זה לא תנאי מעכב. יש הרבה ספרים שאומרים שזה לא חייב להיות מלך. גדול שבחבורה. רוצים לשים את נשיא הסנהדרין, אם אין מלך, היו תקופות שלא היה מלך. רוצים לשים את עזרא, עזרא הסופר עשה אקל. אם רוצים לשים עזרא הסופר, עשו את עזרא הסופר. העיקר שיהיה גדול שבחבורה, מישהו שמכבד את המעמד. אז אם יקחו אנשים וישימו את ביבי שיקרא את האקל, או ישימו את הרב הראשי, או לא יודע את מי שיקרא את האקל, זה כבר יהיה האקל. זה לא זכר לאקל. אנחנו לא יכולים לעשות את המצווה הזאת היום. את המצווה הזאת מותר לעשות רק זכר. זכר זה בדבר שברור שזה לא דומה. אם אתה לוקח את בפסח את המצה ולא שם את הסטייק בפנים, העיקר חסר מן הספר, ברור שזה לא מה שהיה במקדש. האקל, אם נאסוף את עם ישראל, זה כבר יהיה אותו דבר, אסור לנו לעשות את אותו הדבר. את אותו הדבר מותר לעשות רק שיבוא המשיח. בכל זאת, מה אפשר לקחת לחיים? מצווה בתורה, המצווה תף רשות ב', להגיד שאנחנו מבטלים אותה. מה אפשר לקחת לחיים? אז הנה, אתה מקיים שאתה מביא את הילד לשיעור תורה. בסדר? מה כולנו יכולים לקיים משהו מהקל? אז הרבי אמר פעם רעיון עצום, וזה נוגע לכל אחד פה שיושב כאן. הרבי אמר, הקל מצווה להביא את האנשים, אנשים והטף. אמר הרבי, גם אצלנו, לכל אחד בתוכו יש אנשים, נשים וטף. יש באדם תכונות של אנשים, יש באדם תכונות נשיות, ויש באדם תכונות של ילד. תכונות של אנשים, זה התכונה של ההשפעה בחוץ. כל אחד עובד בכל מקום. יש לו אפשרות להשפיע שם, להשפיע דרך שם. יש באדם תכונה של אישה, לכל אדם. מה זה אישה? השפעה רכה, כמו ההשפעה של האמא בבית. לכל אחד יש אפשרות להשפיע בבית, כמו אישה, לילדים שלו. וכל אחד הוא גם ילד, הוא גם מקבל, הוא גם שומע, הוא לומד. אומר הרבי, להצליח בעבודת השם, זה רק מי שנותן את כל הכוחות לקדוש ברוך הוא. גם בחוץ, עם הכוחות של האנשים, גם בבית, עם הכוחות של הנשים, וגם ממשיך לקבל כמה שהוא לומד וכמה שהוא יודע, ממשיך ללמוד דברים חדשים בביטול. אם רוצים להגיע לשיא בעבודת השם, צריכים לאסוף את כל הכוחות לקדוש ברוך הוא. גם בעסק לעבוד אותו, לחשוב איך אפשר במקום העסק. מי שרוצה, דוד יספר לו, אני יכול לספר את הסיפור שלך? יבקש ממך רשות. פעם דוד סיפר לי, הגיע יום אחד לשיעור פה עם פתק, פותח את הארנק, האור שלו, מוציא פתק. אומר לי, עם הפתק הזה אני עולה לבית דין של מעלה. ברוך השם שתהיה לך אריכות ימים. מה כתוב בפתק? הוא כל יום שישי משתתף בפאנל ברדיו הרוסי. פעם לא רוצה להגיד מה הוא סיפר לי, מה מונח שם על השולחן, דברים של יהודים אסור לאכול אותם. ועם כמה עיתונאים רוסים, עכשיו, מאז שהוא משתתף פה בשיעור, קיבל החלטה טובה שדקה בסוף הפאנל הזה, שמבינים מה מדברים שם, דקה מספר פרשת שבוע. כמה שאפשר להספיק בדקה, כמה שמתאים לקהל הזה. יום אחד הוא מקבל על הנהלה של הרדיו, מקבל את מכתב. מה זה פה נהיה כפייה דתית? הרדיו הזה הופך להיות רדיו דתי, הרוסים הם לא ממש אנשים דתיים. מה זה הופך להיות פה רדיו דתי, פרשת שבוע? אז הוא אומר לי, עם המכתב הזה אני עולה למעלה. זה נקרא הקל את האנשים. יש לך כוח השפעה בחוץ, כוח של גבר. נצל אותו לקדושה, יש לך מקצוע, אתה פוגש אנשים. נסה לחשוב איך להביא את הכוח הזה לקדוש ברוך הוא. מה, אתה עובד את השם רק בבית ומה עם בחוץ? מה עם האנשים? אותו דבר להפך. יש אנשים שעובדים את השם בחוץ, אבל את הילדים הם מזניחים. את הבית הם מזניחים, בבית הם לא יהודים. לא, תביא את מה שאתה יודע הביתה, אל אנשים, אל הכוחות הביתיים שלך. וגם תמשיך ללמוד ותמשיך לקלוט דברים חדשים ולדעת. רק אסיים בסיפור יפה מאוד שבאמת קרוב לזה, על האנשים. מה הפירוש לעבוד את השם בחוץ? יש בקריית מלאכי יהודי עשיר מאוד, שקוראים לו רב מאיר זיילר. רב מאיר זיילר יש לו מפעל ענק, פלוקטקסט, מפעל בדים, מאוד מאוד מצליח, היום הם כבר, הם המציאו את הבד, את הווילון הכביס, הווילון שאפשר לחבס אותו. וברוך השם, מאוד מאוד הצליחו. גם כל הסיפור שהוא הגיע פה לארץ, זה סיפור בפני עצמו. חמיב, אחרי מלחמת יום כיפור, חמיב, שהיה איש מאוד עשיר, משפחה דייץ', משפחה מאוד עשירה, חמיב רצה לעזור לארץ. היה כזאת אווירה קשה פה בארץ, הוא בא לרבי לשאול איך אפשר לעזור ליהודים שגרים פה בארץ. הרבי אמר לו צריך להקים מפעלים. יהודים בארץ אין להם פרנסה. צריכים לבוא לארץ להקים מפעלים שיהיה ליהודים פרנסה. לעלות פה לארץ להקים מפעלים. אז הוא כבר דייט שהיה כבר איש מבוגר, אבל זיילר היה אברך צעיר אחרי החתונה, אמר אני לוקח על עצמי את ההוראה של הרבי. לקח את אשתו וילד קטן שהיה להם, ועלו פה לארץ, והקימו בקריית מלאכי מפעל קטן, פלוקטקס. לאט לאט הוא גדל וגדל, והם מעסיקים מאות עובדים ומפיצים בכל העולם. על כל פנים, אותו מאיר זיילר ניסה להתפתח. הוא התחיל לנסוע לתערוכות בדים באירופה. באירופה יש ערי אופנה כמו שצריך, מילאנו, פריז. התחיל לנסוע להציג שם את הבדים שלו. אבל הייתה לו בעיה. התערוכות האלה נערכות בדרך כלל בסוף השבוע. מרביעי עד ראשון, מה הוא יעשה בשבת? כמובן, הוא רוצה לסגור. אבל איזה צורה יש לזה? אנשים נכנסים, איך זה תערוכה? אולם ענק, מאות אנשים מציגים, מאות דוכנים, הדוכן שלו סגור. איך הסתכלו עליו? כמו שלמה, זה כמו אדם לא אחראי. שכר את המקום, לקח את המקום, כולם פתוחים, אתה ישן? למה? אתה שיקור, ישן בטח אתה שוטה בלילה. מה זה? הוא הרגיש מאוד לא נוח, אבל מה? הוא יהודי ירי שמיים, בלי חוכמות. כל יום שישי ב-2:30 בצהריים סגר את הדוכן, והיה תולה שלט על הדלת ב-2:30 בצהריים, שמעתי ממנו את הסיפור הזה. המקום סגור לרגל יום המנוחה היהודי, ייפתח במוצאי שבת ב-8 בערב. באירופה הוא היה מציג, וינה, בפריז. טוב, יום אחד הוא היה אצל הרבי, הנוסע הרבה לניו יורק, השוור החמיב היה משם, הוא מספר למזכיר של הרבי את הסיפור, שהוא עמד בניסיון, וכל יום שישי ב-2:30 בצהריים הוא תולה שלט על הדלת, המקום סגור לרגל יום המנוחה היהודי. אחרי יומיים המזכיר קורא לו, אני חושב שזה אפילו יותר קצר, אולי אחרי כמה שעות, המזכיר קורא לו, אמר לו, סיפרתי לרבי מה שאמרת, שאתה בשתיים בצהריים תולה שלט על החנות שהמקום סגור, והרבי אמר שזה לא טוב. את השלט הזה אתה צריך לתלות ביום רביעי בבוקר, כשאתה פותח את העסק, אז אתה צריך לתלות שלט על הדלת, המקום ייסגר ביום שישי. למה? לא כמו שאתם חושבים, זיילר הסביר לי איך הוא מבין את התשובה. הוא אומר, הרבי דאג לי, אם האנשים יבואו ב-2:30 והמקום סגור, המקום כבר סגור, מה הם יעשו? אבל אם הם יודעים ביום רביעי שאני סוגר ביום שישי ב-2:30, אז אליי יבואו ראשונים. כדי להספיק אותי לפני שאני סוגר. אז קודם כל הרבי דאג לקלינטורה שלו, ככה הוא פירש את ההוראה הזאת. אבל מעבר לכך הייתה פה הוראה רוחנית. אתה נמצא בפריז, למה הקדוש ברוך הוא שלח אותך לשם? בשביל פרנסה. הקדוש ברוך הוא שלח כדי שיראו יהודי שומר שבת. אז תפרסם את זה כבר יומיים קודם. זה נקרא הקל את האנשים, אנשים ועטף. יהודי צריך לעבוד את השם עם כל הכוחות שלו. עם כוח ההשפעה בחוץ, עם כוח ההשפעה בבית על הילדים, עם היכולת להמשיך לקבל בכל גיל ולהמשיך ללמוד בכל גיל. כך אנחנו מגיעים לשלמות. אחדות השם, יש השם אחד. השם הוא אחד בכל מקום. גם בעבודה, גם בבית וגם בכל מקום הוא אחד. כך היהודי מגיע לשלמות אמיתית. נקרא את ההוראה הנפלאה הזאת במובן מספר 4, לקוטי שיחות חלק למדלת עמוד 331. התורה מדגישה במצוות הקל, כי צריך להקיל אנשים, נשים וטף. אומר, לומד את זה הרבי בעבודת השם בתוך האדם עצמו. לכל אחד מן הסוגים האלה יש תכונה מיוחדת. אנשים נכנים במעלה של עוצמה וכוח הנהגה מחוץ לבית. נשים מסמלות את כוח ההשפעה בבית. לאישה יש את היכולת לדבר אל הילד ברכות. אבא, איך כתוב, שמע בני, מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. כשאבא אומר משהו, זה מיד נהיה מוסר. כמה שהוא מנסה להיות נחמד, הילד כבר שומע עצבים. כשאמא אומרת זה תורה. זה נעים, זה נכנס ללב. לאמא יש איזו תקשורת מאוד מאוד עמוקה עם הילד. אז יש גם את הכוח ההשפעה של אמא על חינוך הבנים והבנות. ואילו תף, הם מקבלים ומודרכים. תף מסמלים את יכולת הקבלה. כך אצל כל אדם, אומר הרבי, צריכות להיות כל התכונות האלה. הוא צריך להקהיל את עצמו, לא רק את החברים. בתוך עצמו להקהיל את כל הכוחות שלו. א', התוקף והעוצמה של אנשים. הזמן והכוחות שלו צריך להניג ולהשפיע ולהעיר מסביבו בהנהגת העולם. וכן כוחות של נשים, להשפיע בתוך ביתו על הילדים שלו. ויחד עם זה צריך תמיד להישאר תלמיד ומחונך. כמאמר חז"ל, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. תמיד להמשיך להיות טף, להמשיך להיות ילד שלומד ומקבל ומתחדש ומגיע להישגים חדשים. נו, אז יעזור השם יתברך שא' תהיה שנה מבורכת ושנה טובה לכל אחד בכל העניינים, שניכתב וניחתם בספר חיים טובים בעזרת השם. ודבר שני, משנה תפילה שנזכה לגאולה מיד ממש, ובמילא נזכה לעלות לירושלים, נקיים מצוות העקל כפשוטה, ליראה את השם כמו שצריך להיות. יישר כוח, כל טוב.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.